פרשת יתרו, התגלות סיני, אני רוצה לשאול את עצמי ואת עצמנו מספר שאלות על ההתגלות בכלל והתגלות סיני בפרט, ולשאול מה המקום להתגלות, מה המקום להתגלות בעולם שלנו, ומה אומר לנו לכל אחד מאיתנו התגלות סיני, שזה הייתי אומר, זה אדם מאין באת. ההתגלות שדע מאין באת, וזו שאלה שבעבר לא הייתי כך שואל אותה, שיש איזה צד עמום ומובן מאליו שאלוקים התגלה בסיני ונתן לנו את התורה, משם המוצא שלנו כיהודים, כעם ישראל, כבני ברית, שם נחרטה הברית, איזה מטען שאנחנו נושאים אותו בתוכנו כקוטב המובן מאליו של עצם היותנו יהודים בני ברית שרגלי אבותינו עמדו בסיני. ובכל זאת אני הבוקר שקצת הרהרתי חשבתי גם בעקבות דברים שאני מדבר עם אנשים פה וקולט פה כל מיני דברים, לא רק פה אבל גם פה, אני חושב שאין מנוס מלפתוח מספר שאלות בכל זאת לחוויות שאנשים עוברים היום ומה אנשים מחפשים בעולם הדתי שלהם, בעולם האמונה שלהם. ואני אשתף אתכם כאן במחשבות כאלה ואחרות שיש לי גם כמובן בעולם האישי שלי, אבל יותר מזה באופן יותר רחב, מה אני רואה, על מה אפשר, על מה ראוי להעמיד את האמונה היום. ומה שאני רוצה להראות שלמעשה כבר אולי לקראת הקדמה, ניסחתי לעצמי הבוקר מספר שאלות, ואולי זה יהיה הקדמה נוחה לפני שנראה את המדרש איתו אני רוצה לצאת לדרך, המדרש בשיר השירים רבה והפרשנות של רבי חבוני מפשיסחא על המדרש הזה, ואחרי זה להשוות את זה לאדמו"ר הזקן וללמוד משהו איך הרמב״ם תפס את האמונה ואיך הרב שג"ר סמוך למותו כתב על האמונה שלו, וזה למדנו בכנס שהיה לרפואתו סמוך למותו. ומשהו מהיומן שלי שהוא היה ממש בתקופה האחרונה, מהחודש האחרון, משהו מסקירה של איתן שבעקבות כנס גמרא בחורף שעבר, אני אעשה מכל זה לתפור פה איזה כמה דברים. אני מקווה שזה יפגוש אתכם, אני די בטוח שזה יפגוש אתכם במקומות שמעסיקים כולנו. ושאתה אני אתחיל, דרך אגב אני רוצה לומר שאתמול התחלנו בלימוד של יום רביעי של, שזה מקדש ללימוד בכתבי הרב שג"ר, התחלתי ללמוד איזה קובץ שהוא לא ארוך כל כך, הוא סך הכל 2.5 עמודים, אבל הוא בעצם נוגע בחדות באחד הכתבים אולי המסמנים את הפאזה הבאה בדרך שבה הוא התמודד עם אובדן ההתגלות, אובדן הקסם. וזה אני רוצה להשקיע הרבה בימי רביעי הבאים, כי שם באמת נחשפים דברים שהם בסגנונות שונים נמצאים בעוד מקומות בכתבים שלו. אני הולך בחלק מהדרך, אני הולך איתו, ואני רוצה לטעון גם שהוא הלך רק סימן את היעדים, אבל הוא לא הלך בעצמו אליהם. הוא ניסה לפתור את המצוקות ולסמן את המצוקות שיהיה בדור שאחרי שהוא כבר לא יהיה כאן. אבל כל זה נדבר, כמו שמעתי בימי רביעי, היום אני רוצה לגעת ממקום אחר, בדרך שאני, איך אני רואה את הדברים, מה אומר לי עכשיו ערב שבת יתרו, המפגש עם מעמד סיני, מה זאת התגלות בכלל בעולם שלי, בעולם שלנו. אז בואו נקרא כמה דברים מהשאלות ש... הדיבור עם א' ג' הציף בחדות את מחיר חילון הקדושה. הוא לא עצמו חלק מהסיפור, מהמגזר, מקנה בחופש של החילונים. זו אינה ריאקציה, אלא אובדן הטעם. מה שאני קולט בחדות זה כבר חורג מהשיחה הספציפית שאני רומז אליה, וזה אובדן ההילה, הטרנסנדנטיות, החגיגיות, הקדושה, שהיא עצמה המניע, ובלעדיה מהטעם. או שנכנסים לספרייה של אוניברסיטה או אחרת, נוצרת הכנעה, שמקורה באור המקיף, כאילו כאן לומדים. כעצב הזה האופי שהכנה את ליבי במפגש הראשון עם ישיבה בית מדרש, התעוררות הרצון במנותק כמעט לגמרי מהחוכמה, מהתורה, המקורה היה בהילה, בפנטזיה. אנשים שלמדו איתי, שבאו, אני מתכוון בצעירותי ביבנה, שבאו ממקום יותר ציני ונכנסו חזק ללימוד עצמו, כבר חיו עד בספיחי הגן כבוגרי הישוב ונתיב מאיר, ורובם אחרי לא זכו להתגלות, עם הזמן פרשו והתברגנו. כן, כאן אני סוקר איזו סקירה שאני מספר לכם סיפור שהוא באמת כאוב. מה הערך של התגלות? התגלות היא לא סיפור שאתה מספר אותו כאיזו מילה שהייתה פעם. התגלות זה אירוע שאדם יכול לזכות על החיים, שאני יכול להעיד על עצמי לפחות, כי אני אמרתי שמה שעירה לי במפגש הראשון עם ישיבה בגיל 17 וחצי, זה היה לא פחות מהתגלות. במובן הזה שהייתי באמת לגמרי בעולם הרצון, זו שפה שאני אומר אותה היום, אז לא ידעתי לדבר שפה כזאת. אבל זו הייתה התגלות בעולם הרצון. הייתי, לא מצאתי, לא הבנתי מה לומדים, לא תפסתי בכלל את העניין, לא, הייתי מאוד זר למה שמתרחש. היו אותי חבר'ה מוכשרים שקבלו מישיבה תיכונית, חלקם באו מהיישוב, זו ישיבה ממש כמו ישיבה גבוהה, מבחינת המיומנות בלימוד, והם שחו בזה כדג במים, אבל הם באו עם חוויות מאוד של אכזבה, של כבר בעטו בישיבה, לכן הגיעו ליבנה, כיוון שמי שלא בעט בישיבה הלך לפונוביץ'. אלה שהגיעו ליבנה זה היה חבר'ה שהתקלקלו, והם באו עם כל המטען והעוצמות שהיה להם, והיה להם הרבה עוצמות. הייתה איזו קבוצה של 11 חבר'ה, זה הדבר הכי, זה היה אחד המחזורים הכי מקולקלים, כמובן, במרכאות, לפחות המושגים, מזווית ראייה של אנשי היישוב, שהגיעו אז לישיבה, והיו ממש עריות בחבורה מבחינה כישרונות, ממש עריות בחבורה, ורובם ככולם, אני חושב שאחד אפילו היה חילוני, ואחרים, כולם הלכו לאן שהלכו, אפילו אחד מהם לא נשאר בתורה. אפילו אחד מהם לא שרד בתורה, והבט לאחור אני יכול להבין גם מה הרקע, כלומר לא הייתה שם שום התגלות, הייתה ציניות, כבר היה סבור מספיק ממה שהיה להם חמש שנים בתיכון ביישוב, וגם חבר'ה שהגיעו מלטיב מאיר, שהרב שגר היה אחד מהם, מהמחזור שלי, גם הם, אז חלקם באמת זה היה קצת סיפור אחר, ולטיב מאיר זה היה ישיבה מסוג אחר גם, ולפחות בלטיב מאיר של אותם ימים, ולכן גם לחלקם לפחות כן היה שם משהו שנורא חזק בעצם מה שהתרחש בישיבה, וחלקם באמת נשארו וצרכו לגדולה, גם מחזור שלנו, גם מחזור מתחתנו, שניים מתחתנו, כמו הרב סבתו והרב שבתאי סבתו שהיה מחזור שלנו, והרב חי סבתו שהיה שניים מתחתנו, משהו כזה, גם הוא בנתיב מאיר, הרב שבתאי רפפורט שהיה במחזור שלנו בנתיב מאיר, זה היה מחזור מאוד, לא הייתי בנתיב מאיר, אבל זה היה מחזור שבזמני, אז היו אנשים שבאמת צמחו ובאמת עלו לשיעור קומה של היום ממש מהדמויות מאוד מרכזיות בעולם התורה שלנו. היו עוד, עכשיו יש רבים, אני לא צריך למנות את כולם כמובן, אבל מה שאני רוצה לומר שיש התגלות שכשהיא קורית באמת משהו בחיים שלכם משתנה. ונדמה לי שהיום, באמת, כחלק מהתהליכים שהעולם עובר וגם החברה הדתית עוברת, שכבר עובדה לקסם, עובדה למסתורים, תרבות הכול, בואו נקרא את המשך הדברים, אני באמת שואל את עצמי מה ישיר אדם בלימוד, מה ישיר אדם באור של התורה, מה ישיר אדם בעבודת השם, וככה אני מפרש את השיחה שהייתה לי לאחרונה עם מישהו שאומר, תשמע, אני לקראת טעם, זה כבר לא, זה לא המקום שלי, אין לי משהו נגד, אבל זה לא, אני סתם נאלץ כאן כאילו להשתייך בעל כורחי לאיזו הוויית חיים שבעצם זה לא אני, ואני פתוח שזה נתח נגע בלבי, האמירה מאוד נגעה בלבי, שאני רואה אדם יקר, בלבן יקר, אדם שמאוד מרשים אותי בכנות שלו, ואומר לי מפשוט, אני לא יודע מה הטעם בכיפה, מה הטעם בקיום מצוות, מה הקטע, ואני חושב שהאמירות הללו הן אמירות מאוד נוגעות לזה שבאמת זה חידד אצלי את השאלה אם אני הייתי היום נולד היום עכשיו הייתי עכשיו מתחיל לעמוד על דעתי הייתי עכשיו ב-17 וחצי הייתי עכשיו נכנס למקום שנכנס אני... מה? תודה לאל גשם אני אומר אם אני הייתי היום אם הייתי נמצא היום ב... במקום שלכם והייתי נכנס היום למקום של לבית מדרש ומנסה לשכנע את עצמי או לא מנסה הייתי נכנס פוגש את התורה היום במצבה הנוכחי אני לא יודע לאן הייתי מגיע אומר בכנות אני נושא בתוכי איזה מין התגלות שגמר כמו אבותינו שראו את המעמד ראו את הקולות ושמעו את הברקים ואני באמת מוכן להעיד שזה מה שקרה לי אז כבר זה מין סריבה שאי אפשר שתצטרם לכל החיים. אני בא משם. אבל אם אני צריך היום לדבר אתכם, ואני מאוד, מאוד גם עובר תהליכים בעצמי ועם עצמי, אני מאוד משתנה גם עם עצמי, אבל יש משהו במעמד הבסיסי של המפגש שלי עם התורה, שהוא שורש המשיכה העצומה שלי לעבודת השם, שהיא לא מרפא, אם אני רק מתעצמת עם הזמן, בגלל, והכל, אני תולה את הכל באותם רגעי התגלות שהיו נחלתי בגיל 17 וחצי, 18, וכל השנים הראשונות שפגשתי את התורה. מה יש לי לומר היום לחבר'ה שלא עברו את זה ולא נמצאים שם, ובאמת מחפשים את ה... וצריך את הצדקה ללימוד התורה ממקום שאין לו את ההילה, אין לו את אותה טרנסדנטית. באמת הרב, למשל הרב סולובייצ'יק העמיד את כל התורה שלו, ובאמת העמיד אותה בדיוק על הדבר הזה עצמו. הוא מדבר, הביטויים המפורסמים שלו, זה סיני, או כמו שהוא אמר, קדוש, 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 טרנסדנציה, טרנסדנציה, טרנסדנציה. זה בעצם הרב סולובייצ'יק, ובעצם זה הוא בנה את הכל, ואני באמת מבין את המקום הזה, שכאן בעצם, מכאן הכל מתחיל, מההתגלות. זה גם הייתה חוויה אישית שלו, כמי שהיה נכד של רב חיים, וצמח בבית בריסק, ובבריסק הרי זה בדיוק הייתה אמירה. והיום שנמצאים בעולם שמחפש את החופש האישי, מחפש את ההצדקה לקיום שלו, לא בהתגלות ובמעמד הזה דווקא, אלא דווקא בחוות הלידה, ביצירה, בחירות. כמו נקראתי ביטוי מאוד יפה של הרב שגר, שהוא אמר שבניגוד לרמב״ם שהעמיד את האמונה על האובייקט על ה... איך קרא לזה? האובייקט השלם, המושלם, הוא הולך בעקבות הרב קוק, ולמעשה כבר הרבס קדמו לרב קוק, שמדבר על הסובייקט המושלם. וזה כבר משנה לגמרי את כל צורת עבודת השם. ובנקודה הזו אני רוצה ביחד לבחון מספר מקורות ולראות שכבר קדמונים, גם כבר חז"ל, נמצא כאן את המצוקה הזו. זה לא מצוקה שהומצאה בדור האחרון, בדורות האחרונים, כבר חז"ל מצידם, והרמב"ם מצידו, והבור הזקן מצידו, כל אחד בתקופתו, כבר נתן ביטוי למצוקה הזו, לפער הזה שיש בין המקור של ההתגלות כמקור לתורה, לבין החירות וחירות הדעת כמקור לתורה. וזאת המצוקה שיש לנו היום במסמנים מיוחדים של התקופה הזאת שאנחנו חיים בה, אבל שורשי המצוקה נמצאים כבר... בואו נקרא קצת מההקדמה וניגש למדרש. בעיית אובדן העילה בכלל, ואין סוד, אין מסתורין, ומה מקום לתורה בהקשר כזה, זה הפך להיות שאלת עצם קיום התורה, במיוחד בציבור הדתי-לאומי, אבל לא רק שם. בעולם החרדי ובאופן אחר ניאו-חרדי וחוגי הרמור ודומיהם מנסים לשדר אקוטיות משיחית, אידיאולוגית, ובדרך זו ליצור את ההילה. רק שזה פשוט לא משכנע. הוא מאלץ רבים או להחביא את עצמם ואת השאלה, ואני מדבר את זה ממקום של הערכה רבה להרמור, שלא, אני לא מדבר ממקום מתנשא. אני מדבר ממקום של הערכה רבה. אבל יחד עם זה אני גם לא חוסך את הביקורת, קודם כל לומר אותה ברבים, בגלוי. ואת השאלות שהם שואלים מהחופש הכי אישי של איזה מתחבים מזה, או שבשלב כלשהו חבר'ה מפנים גב, בדרך כלל עם ההגעה לצבא, בעיקר לא לאוניברסיטה, שם אין כלל הילה וקסם, גם הפנימיות מתפוגגת. יש שבגלל זה מעודדים חבר'ה להתחתן בגיל צעיר, כשעדיין נמצאים בהשפעת הישיבה, מעודדים אותם אחר כך לא לפרוש מההשפעה הזו, ולמצוא את מקום מגוריהם ובעיקר מקום פרנסתם בסביבה קדושה. איך ניתן לעבוד את השם בסביבה בלי מקיפים? בעולם שבו תרבות הכול ניצחה, מה יש לי לומר למי שאינו מוצא טעם בקיום מצוות, בהשתייכות לסביבה דתית? אלו שאלות של פוסט, והרי אותו דיון קיים גם ביחס למדינה, לארץ ישראל, להצדקה של המאבק הציוני, להמשך המאבק עם הערבים, למלחמות השטחיות שלכם בזה, ואני רוצה כאן לשבח את חיים, שבזכותך בליל שבת ישבנו כאן ודיברנו על שליחות. וממש הרגשתי פתאום משהו שנורא מתרענן בי, שפתאום יושבים בשיח, שהרב שגר הוביל כאן, גם מהמצוקה האישית שלו, את פרויקט חילון הקדושה, את הסובייקט השלם ולא את האובייקט השלם, וכל המגמה של אובדן העילה, הוא יש לו חלק שהוא תמיד אהב לספר, אמרתי את זה גם אתמול, שאתה מקלקל לנו את רב חיים, כי אתה מסביר את רב חיים כל כך טוב, שזה כבר נכנס לסוגיה כל כך ברור, שזה כבר לא רב חיים. כי רב חיים תמיד צריך להישאר עם משהו שאתה לא מבין, שהוא רחוק ממך, יש את ההילה של רב חיים. אם יש לך את רב חיים בלי ההילה, אז זה כבר לא רב חיים, זה כבר סתם חיים. זה כבר, הבנת פה את רב חיים. וזאת נקודה שמצד אחד אתה המאמץ להבין את התורה באובן אחרי שזה היה מאמץ שמפעלו כל חייו, מצד שני המחיר של המאמץ הזה גם הוא ברור לגמרי, כי ברגע שאתה והוא זיהה את הפרויקט של חילון הקדושה, הוא באמת מייחס בצדק לרב קוק, שהוא בעצם ניסה ללמוד את התורה ולהבין את עבודת השם מבפנים מלמטה. לא, ובקטע הזה אני גם כתבתי עוד משפט ואני עומד מאחוריו, תראו בעמוד השני עוד קטע מהיומן שלי, לסוף הקטע שנמצא בשלוש השורות האחרונות, וצודק הרב ליכטנשטיין שאמר שצריך לשאול מה, כי אם שואלים למה, זה אסון לימודי וקטסטרופה באמונה. אכן כן, עצם האירור על הטוטליות של האופציה של תפיסת התורה כספיחי הגן, זה מהביטויים שלנו שלמדנו אותם פעם שעברה, שהמטרה היא רק לשאול מה, לא להתבודן בשפה הלכתית עצמה או בדרכי העיון, היא באמת קאוטית, וזו עבודת הגנני, עבודה משיכת ממש. כלומר, המעמד של הרב ליכטנשטיין, וזה רק שלו, הוא אולי האחרון הלוחמים את מלחמת בריסק, שעוד קיים בכלל, אני חושב, בדור הזה, ובאמת זה מאוד מרשים אותי ומאוד נוגע המאמץ האדיר שהוא משקיע, שהוא באמת מגדולי התורה של התקופה, עם ממש לא הגדול שבהם הרבה מובנים, אני מדבר עליו ממש בערכה עצמה. יחד עם זה, באמת הוא צודק שאמר, הוא אמר את זה דרך אגב כנגד שיח, כנגד הרב שגר לפני הרבה שנים, כך טוענים המבינים, אמר את זה בישיבה לפני 10 או 12 שנה, שמי ששואל, מי שצריך לשאול בסוגיה מה, להגדיר את הדברים, אבל מי ששואל למה ונסה להיכנס כאן לרוח ולהקשר אז הוא הגדיר את זה כאסון לימודי וקטסטרופה אמונית. אני חושב שהדברים שלו הם נכונים, הוא באמת צודק שאפשר לראות איך שבאמת נוצרת קטסטרופה אמונית וכשנכנסים חזק לשאלות הללו, אבל השאלות הללו כבר לא התחילו אצל הרב קוק ולא התחילו אצל הרב שגר, הם התחילו כבר אצל הרב מישביץ, התחילו אצל רבי נחמן, ואכן גם הוא באמת יגיד לך שחסידות בעצם במובן הזה הוא מאוד ממשיך ללחם את המלחמה של נגד החסידות, ממשיך את מלחמת המתנגדים של אותם ימים. ואני אומר את זה, שימו לב, אני אומר את זה ממקום של ענווה, ממקום של הערכה עצומה כלפיו, ולא ממקום של התנשאות חלילה. רק אני אומר שאני מבין שאני הולך בדרך אחרת. אני גם מנסה להשפיע וגם לתת פה לאנשים שלא רוצים ללכת בדרך הזו, ושוב, לא ממקום של התנשאות, אלא ממקום של הכאב שאני חושב שאנחנו מדברים היום על מחשבות ועל אנשים שרוצים לחבר דווקא מהמקום הדתי-לאומי שנדבק בארץ ישראליות ואהבת החוכמה ושאימץ את היסודות הכי עמוקים של הבעל שם טוב ושל הקבלה לת אתר פני מיני, והוא סובב כל אלמין, ממלא כל אלמין ואלוקים שוכן ונוכח כאן. זה שאתה רוצה להבין את הכל על זה סיני ולדבר על סיני, הרי זה פרשת יתרו עכשיו, נגיד זה סיני, טרנסדנציה, 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 אני חושב שלאדם שיפנים את הדברים הכי עמוקים של הציונות הדתית של הרב קוק לדבוק באמירות הללו, זה דבר שהוא ממש בלתי אפשרי. סביב האמירות הללו שלי למעשה נכתב כל הספר בתורתו יהגה, ששם בעצם הקריאה של הרב שגר לעבור מבריסק לטלז וללכת למקומות חדשים גם אחרי טלז, כל הניתוח שעשה, אני לא יודע אם קראתם את זה, אבל זה ספר שחובה לקרוא אותו ממש בעיון רב, מכריכה לכריכה כמו שאומרים. אני לא חושב שאפשר שספר כזה נמצא כאן, אני מבין שואל אתכם סתם סקרנות, אתם קוראים, קראתם את הספר הזה? אתם עברתם עליו ברצינות? כי ההשקעה שנעשתה שם היא פשוט לא תאמן, זו השקעה אדירה, גם של הרב שגר כשאימד את הדברים, גם שזוהר שערך את הדברים, וגם שלי שכתבתי את האפילוג שם לספר והשקעתי בעצמי בספר הזה מאות שעות בעצמי כדי להיכנס לשם לגמרי, למרות שהכרתי את הדברים עוד משנות ה-90 שהדברים נאמרו בחלקם, זה היה לי מאמץ עצום כדי להיכנס לזה, לדעת שאני באיזשהו מקום סגרתי מעגל בהבנה של הספר. אני אומר גם לכם, יש שם דברים שבאמת אולי אתם יותר, לא אולי, אתם ודאי יותר מהירים וזריזים ממני. אני לא אדם כל כך מהיר מחשבה, אני תופס לאט, אבל אחרי שאני תופס לאט אני מבין מהר. ואני חושב שאין אפשרות אחרת, צריך להשקיע מאמץ רציני ולימוד, צריך להתייגע, יגיעת נשמה, כדי לרדת לסוף דעתו של אדם בשיעור קומה כזה. ואני אומר את זה, כל אחד שיש לו אומר משהו, צריך להשקיע בו מאמץ כדי להבין מה אמר, ומאיפה זה בא. מבחינות הללו, אני חושב השאלות הללו שנשאלות שם, שבעצם הצעה ללמוד תורה ממקום שעבדה היא לעבד הקסם, ועוד יותר אם רוצים משהו זוגיות בסביבה פוסט מודרנית, זה נמצא במאמר רומנטיקה וברית בסוף ספר שני המאורות, זה שיעור שניתן בבית יקר לפני 5 שנים, ועוד גם בכלים שבורים כאן קיצור של דברים כאלה. טוב, אני חושב שסתם אני אומר לך, כי אני חושש משום מה שאתם לא מכירים את הספרים שהוצאנו, ואולי מכירים באופן קטוע, באופן לא מלא, ולכן אני כן מציע, חבר'ה צריך לעבוד. זה לא דבר שלא ככה להחליק, באמת להיכנס ברצינות לדברים. טוב, זה השאלה האחרונה, מה אם כן עניינה של התגלות בכלל, והתגלות בסיני בפרט לאדם בזמננו? עכשיו אני רוצה להתחיל קצת, בואו נקרא ליחד, נעזור את ההקדמות, בואו שנלמד גם את המדרש, ונראה מה, לאן זה לוקח אותנו. על הפסוק, לריח שמניך טובים, שמת תורק שמיך על כן על אמות האבוכה, רבי ינאי ברב שמעון, כל השירים שאמרו לפניך אבות ריחות היו, אבל אנו שמת תורק שמיך, כי אדם שמריק מכלי לכלי חברו. כל המצוות שעשו לפניך אבות ריחות היו, אבל אנו שמת תורק שמיך. 248 מצוות עשה, או 365 מצוות לא תעשה. אם כן, יש כאן הבדל בין ה... זה סתם ככה מזמין, זה מאוד מרתק לדבר על ה... הדרשן רואה כאן את ההבדל בין האבות לבין מעמד הר סיני, תורת משה, בין האבות למשה. מה שכתוב בתורה זה שמי השם ונודעתי להם, הבדל בין שם כל שדי לבין שם הוויה, דיברנו על זה באחד הלימודים, נראה לי פרשת שמות או פרשת וירא. אבל עכשיו מה שעולה כזה בתפאורה אחרת, ההבדל הוא בין הריח, האבות היה להם תורה של ריחות ומצוות של ריחות, ואילו למשה, דיינו התורה, אנחנו, זה כבר כשמש, שמת תורק שמך, כאדם שמריק מכלי לכלי חברו. הרב שיחה בוני פשיסחה באמת נתן פרשנות, וזה לא עיקר הדברים שאני רוצה להגיד, אבל אם אתם רוצים בואו נדלג שנייה אחת לרב שיחה בוני. זה שאמר כתוב, לריח שמונה חטוי שמת תורק שמך, לראשונים נתת ריח תורה, אבל לנו נתת כמערה אל כלי מכלי. רצונו לבאר, אומר רב שיחה בוני, כי אף שאמרו זל שבועות הראשונים קימו כל התורה, מכל מקום לא קימו רק מבחינת רזה, כדי איתה בזוהר הקדוש, בפסוק, ויפצל להם פסלות, שבמקלות אשר פיצל, וזה היה מכוון הכוונה של תפילין, הכוונה של תפילין, והיה נעשה ייחודים בעולמות העליונים, כמו שנעשה אתם, נעשה אתם מצוות תפילין. אבל גוף המעשה לא היה מצווה. אכן אתה, שנתנו להשם תורה ומצוות, ואנו מכוונים במצוות, במצווה, הכוונה השייכת לה, נעשה ייחוד ביתר תוקף ועוז. והמצווה היא כלי שנתן לנו השם לעשות הנעשה על ידי מצווה והכוונה. וזה פירוש המדרש, הראשונים לא נתת רק ריח תורה ודוק. אם כן, למעשה זה רעיון של אדמור הזקן. המשיח הבודים לקח את זה כנראה מאדמור הזקן, שמדבר על, על המצוות כמחבק את המלך. כמחבק את המלך. והמצווה היא איתים, כמו שכתבו אחרים, שזה מין צוותא, זה עצות, זה צוותא. כלומר שבעצם אדמור הזקן אומר שדווקא ספירת המלכות, שהספירה של המעשה, שהמעשה, רק המעשה יכול לכונן את האינסופיות של הרוח. אי אפשר לחיות ב... כמו שנגיד לומר, שהאינסופי זקוק לסופי, האורות צריכים כלים. והנקודה של המצוות, שבעצם אי אפשר, בלי אם אדם לא יניח תפילין, הוא לא יכול היום בעולם שלנו לייחד ייחודים של האבות ולנוק את אותה השפעה, או להתחבר באופן ממשי לתפילין, אלא כן יהיו לתפילין ממש. וזה דבר שהוא מאוד מובן לנו. אני חושב שאי אפשר גם להיות דתי בלב. זה בעצם הרי, יבוא אדם מבחוץ יגיד שהעולם של הריח, העולם של האבות, שיש הרבה נוסטלגיה של בן גוריון והחבר'ה מחפשי דרך שהיו אז מהקמת, עוד לפני שקמה המדינה היה קבוצות מחפשי דרך, ביאליקיסטים כאלה שחיפשו המון, לא רצו להיפרד מהמסורת, אבל גם לא רצו כבר את היהודי הגלותי, וניסו לרענן איזה מין חיים יהודיים שאין בהם מצוות מעשיות, אבל יש בהם איזה סוג של הרוח, של קסם, של השלט מסתורים, ולביאליק היה את חוג רואל שם, בליל שבת, זה היה חוג מאוד משמעותי אז בתל אביב של אותם ימים, אבל צער לי, מעולם זה לא דיבר אליי. אני חושב שהרבס נגעו היטב שהדבר הזה פשוט בתודעה שלנו בלתי אפשרי. האדמור הזקן אמר שאין מצב כזה, לא יכול להיות מצב כזה. מה שכן היה אצל האבות, האבות היו במציאות שבה יכלו לייחד ייחודים של תפילין גם בלי להניח תפילין. אגב, גם אצל אדמור הזקן היו לו כנראה חוויות כאלה, אדמור הזקן. יש את התורה בפרשת שמיני שבה הוא מדבר על שני מיני צדיקים, ושם הוא אומר, שם הוא מזכיר שיש צדיקים של יבשה ויש צדיקים של הים, אלה הספיריטואליסטים, זה הרבס, והוא עושה הבחנה בין השניים. ושם הוא אומר שהצדיקים האלה גם, הוא אומר את זה קצת בצורה עדינה, אבל הדברים מאוד חדים וברורים, שהוא אומר שיש כאלה שגם הם לא קיימו מצוות, כמו למשל רשבי במערה, איך רשב"י הניח תפילין ואכל מצה במערה, כך הוא שואל, וכמו האריזל, הוא אומר את זה בצורה מאוד נועזת, מאוד מחפשים, תמיד החוקרים מחפשים מגמות של שבירת הכלים אצל הרבס, אז יש חלילה וחס לחשוד ברבס שהם לא הניחו תפילין, אבל הם אמרו דיבורים כאלה שבאמת מעוררים זקיפת גבה, ואני חושב שמה שאומר כאן הרב שיחבוני מבשיסחה, על בנקודה הזו של הראשונים לתת אריח תורה, באמת כבר אמר, באמת זה עולם של אבות שהוא לא בתודעה שלנו. בתודעה שלנו, אומר הרב שמחה בוני, זה קרה בדור הראשוני החסידות, ודאי היום אין אפשרות לייחד תפילין בלי התפילין. ואני חושב שלפחות מבחינת התודעה שלי, זה מאוד מובן. יש בה, הייתי אומר, וזה אולי הצד הנכון שבאורתודוקסיה, שמתעקשים דווקא על המצוות המעשיות, הבעיה שמתלווים לזה הרבה ריחות אחרים, פוליטיים ואחרים, שהם יוצרים דחייה ויוצרים ריחוק, יוצרים ניכור. אבל אסור לשפוך את התינוק עם המים. יש בקיום המצוות, במובן הקונקרטי הממשי שלו, יש משהו שאין לו תחליף, כמו שהאדמו"ר הזקן אומר, מחבק את המלך. אני לא אוכל אף פעם לייחד ייחודים של תפילין, אלא כן בהנחת התפילין. ואין מצב, אני לא אוכל אף פעם לראות את האור של נטילת ידיים, אלא כן ניטול ידיים. ניטול ידיים, יש את הסיפור על בובר, שפעם התארח אצלו איזה כומר, והם היו באזור הגאולה. ואז בובר אמר לכומר שיקח אותו לטיש בתולדות הארון, שזה היה תולדות הארון אצל טורי קרטה, אצל הרבי שם. אז הכומר הלך ושם את המצלמה על הכתף, בליל שבת. אמר לו, בובר, השתגעת? מה פתאום? מצלמה בליל שבת? אז הוא אומר לו, לא הבין? מה, יש עוד כאלה ששומרים על הבייבל? זה בדיוק הייתה התגובה. מזווית ראייה של אדם שהוא הולך למקום מאוד רוחני, אמר לו תשמע חסידות, רבי, תשמע קצת תפוס ניצוצות, אז אומר, עד רבה, אני רוצה לצלם את זה. אומר לו, בובר, מה אתה שוגע לגמרי? עכשיו שזאת בדיוק הנקודה, זו בדיוק הנקודה. יש נקודה שהממשות של המצווה, שמו שאדמור הזקן אמר, שבספירת המלכות של העשייה, זאת הספירה ש... רק המעשה מאפשר את האינסופיות, ואין אין, אין אופציה אחרת. לכן אני אומר את זה גם לכולנו, שכל הניסיון שהיום, שחבר'ה מחפשים הרפתקאות, לנסות להתקרב לאלוקים בלי מצוות, אני בעולם, באופק הצר שלי, לא מכיר את זה, לא חושב שהוא אפשרי בכלל, ואפשר להגיע להרבה, אפשר באמת להיות הרבה יותר, בהרבה מובנים, יותר כן עם עצמך, יותר נקי בהרבה מובנים, אבל מצד שני אמרתי, זה מבחינתי שפיכת התינוק עם המים, כי בסופו של חשבון יש במצוות המעשיות, יש במעשה איזה סוג של ממשות, שלפחות אני, יכול להיות שיש גם אופציות אחרות שאני לא מכיר אותן, בעולם שלי, איפה שאני חי, אני לא הצלחתי עדיין לראות משהו, אפשרות אחרת, ולכן אני גם, אני שם וטוב לי במקום שאני נמצא. יכול מישהו לבוא ולומר לי, אוקיי, זה בשבילך זה טוב, אבל בשבילי זה כבר לא טוב. אני לא יודע, אני עדיין מאחר בדברים. אבל עיקר המדרש, בואו נחזור שנייה למדרש, זה דווקא הקטע הבא שהוא עוד יותר מרשים. רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, שימו לב, אם יהיו כל הימים דיו, ואגמים קולמוסים ושמיים וארץ מגילות, וכל בני אדם לבלרים, אין מספיקים לכתוב תורה שלמדתי. ואני לא חסרתיה, אלא כאדם שמטביל זכרותו כמכחול בים. רבי יהושע זה אותו דבר בדיוק, רבי יהושע אומר, אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים ושמיים וארץ יריעות וכל מיני אדם לבלרים, יש כאן מגילות, יריעות, לא משנה, אין מספיקים לכתוב דברי תורה שלמדתי ולא חסרתי רק כאדם שמטביל זכרותו כמכחול בים. רבי עקיבא אומר, אני אין בכוח לומר כמו שאמרו רבותיי, אלא רבותיי חסרוה ואני לא חסרתיה, אלא כמריח באתרוג, המריח נהנה והאתרוג לא חסר, וכממלא מאמת המים וכמדליק מנר לנר. עד כאן החלק הראשון, ועיקר המדרש הזה הולך על רבי עקיבא, כמו שנראה בהמשך. מה המשך המדרש? פעם אחת שהה רבי עקיבא לבוא לבית המדרש. חבר'ה, מה קורה? אני רואה שחלק מכם כבר... כנראה הצלחתי לשעמם אתכם. מה קורה פה? תכף יתחיל לשיר ניגון, נפסיק את הלימוד. יש כאן ממש סיפור מתח. אתם ככה, אתם כאן נרדמים באמצע המתח. מה קורה איתכם? חבר'ה. אני יודע מה הבעיה, לא הייתי מספיק מבודח בינתיים, זו הייתה הבעיה. יש לי ראייה, אם אני מבודח, אף אחד לא נרדם, אין מצב, אי אפשר לרדם כשאני מבודח. כנראה שמי שנרדם, זה אומר לי, שמע, היום זה לא הלך לך, לא הצלחת היום. אפשר להמשיך? אפשר להמשיך?
אפשר,
צריך. צריך, אומר, הנה עכשיו נתת לי עידוד. נלך הלאה. פעם אחת שר רבי עקיבא לבוא לבית המדרש, בא וישב לו מבחוץ, נשאלה שאלה, זו הלכה? לא כתוב מה השאלה. אמרו הלכה מבחוץ. מה הכוונה הלכה מבחוץ? מה זה הלכה מבחוץ? מה זה הלכה מבחוץ? רבי עקיבא הוא ישב בחוץ, אמרו הלכה מבחוץ, הלכה בחוץ שם. חזרה ונשאלה השאלה, אמרו תורה מבחוץ. מי זה תורה מבחוץ? רבי עקיבא כמובן. חזרה ונשאלה שאלה, אמרו עקיבא מבחוץ. זאת אומרת, כנראה שלא הבינו את העניין, וזה חלק מהעוקד של המדרש. אמרו הלכה בחוץ, כולם הסתכלו, מה זה צריך להיות, יש חוצנים שם? מה זה הלכה מבחוץ? אמרו תורה מבחוץ. אני חושב שבטח זה נוגע לחיצוינים. אמרו לו, רבי עקיבא מבחוץ. אתם לא מבינים עניין, אתם מבינים, מבינים, צריך כל פעם להגיד לך יותר ברור, שתבין מה אני מדבר איתך, עקיבא מבחוץ. פנו לו מקום, בא וישר לפני רגליו של רבי אליעזר. ובית מדרשו של רבי אליעזר היה עשוי כמין ריס, ואבן אחת הייתה שם הייתה מיוחד לו לישיבה. פעם אחת נכנס רבי יהושע, והתחיל ונושק אותה אבן, ואמר, האבן הזאת דומה להר סיני, וזה שישב עליה דומה לארון הברית. לא ברור למי הוא אמר את זה, על רבי אליעזר או על רבי עקיבא, על מי הוא אמר את האמירה הזאת, זה לא ברור כאן. אבל מה שברור כאן, המדרש הזה מאוד, אני רוצה אולי לומר, לנתח אותו בדרך הבאה. מה זה, מה זה אומר לך? בואו ננסה ביחד. מה הכוונה כמלבין זכרותו בים ולא חיסרתיה? מה כאן התיאור כאן? אם היה כל הימים דיו וכל מגילות וכל מוסים ולבלרים, אי אפשר לכתוב תורה שלמדתי, כלומר הוא שידר כאן איזו מלאות עצומה של התורה, ואני לא חסרתיה אלא כמכחול, מתמיד זכרותו כמכחול בים. יש כאן דימוי גם מאוד מאוד חריף, שהוא ממש מדהים בחריפותו ועוצמתו. מה בעצם כתוב כאן? אולי ננסה לתת פרשנות.
מה זה חסרתיה? לשלילה או ל...
תגיד אתה, מה זה לא חיסרתיה? כלומר, התורה נשארה שלמה, כמו שאמרה בעל שם טוב, שהתורה תשאר תמימה, כי יש לא נגע באדם מעולם. יש כאן איזה ביטוי לאינסופיות של התורה. אז מה כאן מדביא זכרותו מכחול בים? זה פעולה של הזרעה, פעולה של זיווג, שזה בעצם משהו בים. וזה גם כן מין דימוי מאוד חריף. מצד אחד בים, הכל נעלם בים. כלומר, כאילו, מצד אחד יש פה הזרעה, ויש כאן תפיסה, באמת אני יושב כאן התיאור כאן של המדרש, הוא רק ניתן לו לבושים יותר מודרניים ושפה יותר מוכרת לנו, הרי זה דבר ממש לא יאמן מה שכתוב כאן. אני מתפלא שאתם עדיין לא, אני רואה לשפה שאתם עדיין מתעלפים, ויש כאן משהו שפשוט לא יאמן. יש כאן תיאור ממש בניגוד לתפיסה של סיני כהתגלות, יש כאן תיאור של סיני כלידה. רבי עקיבא הוא התורה, הוא התורה בעצמו, תורה מבחוץ. אומרים לו בהתחלה הלכה בחוץ, נו מה זה הלכה בחוץ? תורה בחוץ. לא נפל הסימון. עקיבא מבחוץ, הוא עצמו התורה, והוא התורה, ורבי עקיבא בתודעה העצמית שלו, הוא אומר שאי אפשר לכתוב את התורה שלמדתי. זה מין תיאור שמלאות עצומה, שכל התורה זה לא משהו שהוא דווקא הנכנעות שלו להתגלות שהייתה פעם, אלא הוא עצמו הופך להיות התורה. הוא מתאר את זה כהזרעה, כזיווג, כלידה, הוא ממש מתאר את זה שאי אפשר לכתוב בכלל את התורה שילדתי. אני ילדתי תורה שאין מספיק כל מושאים לבטא את התורה שלי. זה מין תיאור של, אי אפשר לתאר תיאור יותר עצום של אדם שמלא מהתורה שלו. זה דבר שממש, אין ביטוי כל כך קיצוני. יש הרבה אנשים בעלי אגו שחושבים שמי יודע מה, אבל רבי עקיבא מתאר את האגו שלו במובן הזה שלא ניתן בכלל לתאר את זה. זה מין אינסופיות של התורה, שכל הקולמוסים וכל המגילות, כל השמיים והארץ לא יוכלו להכיל את התורה שלי. כך הוא אומר על עצמו, הוא מדבר מהמקום הזה, ואני לא חסרתי אלא כמדביל זכרותו כמכחול בים. כלומר, כאילו זה שום דבר, זה הכל מה זה מול הים. כלומר, מצד אחד הוא חווה את ההתגלות שלו, התגלות עצומה, שדווקא זה בדיוק מחזק את העמדה של האדמו"ר הזקן. כלומר, העובדה שכל התורה נבעה מתוכו, מהמלאות, מהסובייקט שלו, נקרא לזה בשפה של היום כך, אני התורה בעצם, אם אני כאן הכל כך, כמו שאמר הלל, דווקא המלאות הזו שהוא בעצם הופך את התורה, ולא שרק הוא חושב כך, הספר של המדרש בא לומר שזה לא רק התודעה העצמית של רבי עקיבא, אלא זה התודעה של חבריו שם בבית המדרש של רבי אליעזר. הם רואים ברבי עקיבא את ההתגלות, הם שמדברים איפה נמצאת התורה, הם לא יגידו בסיני, בהיסטוריה, במסורת, איפה נמצאת התורה? התשובה, איפה התורה? הנה התורה, זה רבי עקיבא, הוא התורה. זה מין אמירה משיחית כזאת, שהוא בעצם התורה. זאת אמירה שאותי מאוד כובשת את הלב, אבל הנקודה העמוקה היא ש... רבי עקיבא שמעיד על עצמו מין אמירה משיחית שההתגלות היא בי, אני בעצם הפכתי להיות סיני, לכן הסיום של המדרש של מי נשק את האבן? רבי יהושע שנשק את האבן, זה בדיוק הנקודה שהאבן הזאת, האבן הזאת היא סיני, ומי שישב עליה דומה לארון הברית, זה אמירה כל כך מרחיקת לכת מסיני, שזה נהיה משהו בתודעה, בצריבה של הזיכרון ההיסטורי, זה מתהפך להיות אבן מבית המדרש של רבי אליעזר, וזה מתהפך להיות רבי עקיבא שיושב על האבן הזו, והוא בעצם ארון הברית. תראו איזה נועזות אדירה שמונחת כאן בדברים האלה של המדרש, שהיא בעצם פוגשת אותנו ממש במקום שאנחנו חיים היום. הרי זה ממש המקום שלנו, מצד אחד המלאות של רבי עקיבא בתודעה העצמית שלו, ההד שיש לזה מהבית מדרש של רבי אליעזר, שאחר מדבר על הסיני זה האבן ויושב עליה זה ארון הברית, והוא עקיבא בחוץ, זה בדיוק הנקודה. ומצד אחר רבי עקיבא עצמו אומר שכל התורה שלו זה כמדבין זכרותו בים, כאילו שום דבר, כלומר דווקא העצמה של הסובייקט, הייתי אומר אולי בשפה שבו למדנו, הסובייקט המושלם הוא בעצם האובייקט המושלם, הוא בעצם הופך להיות את התורה, זה השיא של האובייקטיביות, זה השיא של האינסופיות, שהוא בעצם רק מעמדה כזו שאדם יש לו את המלאות מעצמו, רק מהמקום הזה הוא יכול לכבות את האינסופיות, את הלא כלום שבדמותו, לכבות את כמבין זכותו בים, כאילו כל מה שאני, אם זה אגו שק מלא מעצמו, במובן הגבתני, היהיר, השם ירחם, זה החטא הכי חמור, זה אנא אמלוך, אין חטא חמור מזה, אבל אם זה הופך להיות, הייתי אומר, התודעה שדווקא לוקחת אותך למקום של שדווקא המקום שאתה מלא מעצמך, תכלית הידיעה שלא נדע, דווקא הידיעה היא זו שנותנת לך את המגע עם המקיפים האינסופיים. זאת הנקודה שאני קולט אצל רבי עקיבא, והיא נורא מדברת אליי, היא נורא נוגעת בי. כן, בבקשה. שוב, כן.
רבי עקיבא בעצמו אומר שאין בו כוח לומר כמו שאמרו רבותיי. הוא אומר שרבותיי, הוא כאילו כן מסתכל על ה...
כן, זה עוד נקודה, נכון.
לעבר שלו.
בלי ספק, אמרתי.
רבותיי חסרו, אבל אני לא חסרתי, אז כאילו, מאיפה?
כלומר, זה הרע יפה, כן, מה שאחיה מאיר כאן, זה עוד משפט שלא התייחסתי אליו, שאמר רבותיי חיסרו, אני לא חיסרתי אלא כבקי זכרתו, כלומר, אומר רבותיי, הוא התייחס אליה שממש שינו את התורה, אני לא משנה את התורה.
זה עשיר, כלומר,
זה ממש הם יותר ממני, רבותיי הם יותר ממני, כן, זה באמת נכון, אני לא יודע בדיוק למי הוא, אפשר לסמן למי הוא התייחס כאן ברבותיי, אבל איך שלא יהיה, ודאי שהוא מדבר כאן על רבותיו יותר מעל עצמו, והוא אומר, אני בסך הכל לא חיסרתי, הם חיסרו, כלומר חיסרו הכוונה, הם ממש שינו את התורה, הם חידשו את התורה ממש, הם תורה שאני לא חיסרתי, כלומר אני, זה מאוד אופייני לרבי עקיבא שהיה מיסטיקן, כלומר דווקא יש כאן איזו חוויה מיסטית כזאת, זה משהו שהוא לא מחפש כאן את השינוי, הוא אומר, אני לא חיסרתי, החיסרון, החיסור בתורה זה מין עמדה עוד יותר מרחיקת לכת, אני לא חיסרתי, טוב, אפשר לדון בזה, אני לא יודע אם אפשר להיכנס כאן, אני צריך לחשוב על זה בעצמי, על הנקודה כמה זה חיסרתי או לא חיסרתי בין רבי עקיבא לרבותיו, זה באמת מאוד, עוד לא נתתי לעצמי דין וחשבון ברור על הנקודה הזו, היא, כן, בבקשה, קובי.
כאילו, מה שאני אמרתי זה משהו די שונה, כאילו, א', רבי עקיבא אומר שבאמת הוא לא נתן כלום, כאילו, רק רבי יהושע ורבי אליעזר אומרים שנתנו משהו של טיפה בים, והוא רק
ימח
בטוב, זה דווקא נראה
משהו
שהוא יותר
מנותק
כזה.
כן, תהיתי, אתה צודק, אני הרבבתי כאן. הם אמרו כי יכול בים, רבי עקיבא אומר, אלא כי מריח בטוב. כן, זה אפילו לא יכול בדיוק. בעצם זה מסמן כאן את החזרה לאבות. זאת אומרת, בעצם באיזשהו מקום רבי עקיבא, באמת כבר זה כבר נותן איזה משהו יותר מרחיק לכת. שהוא בעצם יכול להריח, הוא יכול לייחד ייחודים גם בלי תפילין. זה בעצם מה שעולה כאן, זה עוד יותר מרחיק לכת. וזה בעצם רבי עקיבא השיב את התורה למקום של האבות. הם חיסרו את התורה, היו איתם בממשות של השמן. הוא חזר אל הריח, הוא חזר אל המקום הזה של... למרות שהדימוי כאן גם ממלא מעמת המים. כלומר, ששוב חזר אל הממלא מעמת המים, שהוא שוב חזר לדימוי של הממלא. טוב, אמרתי, אפשר לגלגל את המדרש הזה בכל מיני צורות וכל מיני כיוונים. וזה הנקודה כאן, היא מאוד, מאוד, מאוד מרשימה כזאת. הנקודה הבאה שיוצאים ללמוד את זה גם כדבר שכבר למדנו בעבר, זה האדמור הזקן בתורה אור. ולהבין הטעם, האדמור הזקן מלמד על ההבדל בין תורת סיני שירוסין, לבין תורת משיח שהיא תורה של נישואין. ולהבין אתה מפני מה אמר על העתיד דווקא משמח חתן עם הקלה, העניין כי יש אירוסים ונישואים, כי בזמן הזה הוא בחינת אירוסין, כי במתן תורה אפשר גילוי פנים בפנים, היינו רק בחינת חיצוניות בלבד, באיסור והיתר. אבל פנימיות התורה, שבחינת עונג האלוקי שבתורה, לא נתגלה אז עדיין, ונשאר בבחינת אור מקיף מלמעלה. והרי זה דבר לבחינת אירוסין, שגם שם אינו נמשך עדיין לבחינת פנימיות, בחינת פנימית, רק הערה חיצונית, וכל עניין האור בבחינת מקיף, כמו טבעת קידושים שעגול ומקיף על גבי היד. אבל לעתיד שיהיה בחינת גילוי פנימיות התורה, שהוא עונג העליון שבתורה, אז יהיה בחינת נישואים, כי בעלייך עושייך. כי עניין נישואים הוא גם כן אחרי שכבר בא האור בבחינה פנימית. ואיני ידוע, כן, ההבחנה שלו היא הבחנה בין תורת סיני שהיא תורה של אירוסין, שהיא תורה של הלכה, אבל הלכה תמיד היא אור מקיף, היא לא ההתענגות עצמה, היא לא הזיווג עם התורה, היא תורה של גלות, היא תורה שתמיד נשארת בתור הסיבי לך ציונים. לעומת זה, הגילוי של המשיח הוא הגילוי שאני רוצה לטעון שכבר בדור שלנו, זה כבר, שהוא אמר לעתיד, הוא התכוון לדור שלנו. זה לא לעתיד, לפני 250 שנה שהוא דיבר על העתיד, זה כבר פגש אותנו היום. היום אני באמת חושב שכל ההתעוררות של הרוחניות וכל הפריצה שכבר קורית, פריצה של החסידות ושל האור החסידי ושל הדיבורים הללו, זה כבר ממש מאותת לכיוונים שאדמור הזקן כבר חש אותם לפני 250 שנה, הוא באופן אישי כבר ודאי חווה אותם וראה אותם, אבל זה בסביבתו ודאי זה רק היה התחלת הדרך של החסידות, שגם אז הוא כבר הבין שהחסידות הולכת לפרוץ משהו חדש בעולם. והיום זה כבר עוד צעד קדימה מעבר למה שקרה בימי הבעל שם טוב והמגיד והאדמור הזקן עצמו. ואז הוא מדבר מבחינת ניסים כבר עלי חוסייך, כי עניין ניסים הוא גם כן אחרי שכבר בא האור מבחינה פנימית. וכן, התורה של הנישואים היא כבר תורה אחרת, היא כבר תורה של ההתענגות, של האור הפנימי. וכמובן, אדמור הזקן היה מאוד ער לעובדה שברגע שאתה מכניס לתוך התורה, תורת סיני, רוחניות וספיריטואליות, אתה ברגע הזה כבר מאיים עליה. כיוון שזה בדיוק הנקודה. העניין ההלכתי, שאולי המאפיינים של בריסק בוולוז'ין וממשיכם, הוא מאוד בולט, שאתה משמר את ההלכה בהתנגדות עזה לכל נימה ספיריטואלית, קרלי בחית או חסידית, זה בדיוק הסם שהדרך שאתה באמצעותה אתה משמר את ההלכה במובן המקורי של ההלכה שאמורה להיות תורת הלכה, תורת סיני. זה סיני. כאן בדיוק המאבק היום בתוכנו הוא בדיוק בשאלה הזו, האם זה סיני או האם זה סיני או שהאם זה משיח. זה בדיוק השאלה. השאלה כאן היא בדיוק בנקודה הזו. המלחמה של הרב סולובייצ'יק שתיארת את הקודם, או זה מי שממשיכו חתנו, ממשיכו הרב ליכטנשטיין, להבדיל בין חיים לחיים, זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה שאדמור הזקן אומר אותה, ולכן ההתנגדות לחב"ד, גם אצל הרב ליכטנשטיין אישית, אבל גם אצל הרב שך, להבדיל בין חיים לחיים, הייתה התנגדות בין השאר, חוץ מדברים של המשיחיות וכן הלאה, זה היה התנגדות מתוך ראיית הסכנה שכל עירוב ספיריטואליות, עולם של התענגות בעולם של הלכה, כל עירוב של נישואים בעולם של אירוסין הוא איום על ההלכה עצמה. מבחינות הללו החשש הזה גם הוכח כצודק. זה הוכח שמי שמעמיד את העולם שלו על ההלכה בעולם היותר מנוכר, בעולם היותר נוקשה, ואתה דווקא מהניקור אתה חווה את הקדושה, העולם הזה הוא עולם שיש בו איזושהי המשכיות. אני גם כן לא בטוח שבציבור הדתי-לאומי זה יוכל להמשיך בצורה כזו, אלא כן הוא לגמרי כבר ימשיך את המגמה של ההתחרדלות וילך כבר לעולם החרדי לגמרי כמו שכבר קורה היום. אבל אי אפשר כאן לערב בפשטות את העולם של העולם של ההלכה במובנו הבריסקאי עם העולם של הפריצה הפנימית. זה פשוט עומד כאן בהתנגשות. ובמידה רבה, באמת הייתי אומר, אני שוב רוצה לדבר מילה על הרב שגר, המפעל של הקמת ישיבת שיח והתורה שיש בישיבת שיח, אני אומר את זה כמו שבשבת שעברה, שאלו אותי, זה היה בעיקר שאלה של הראל, הוא רוצה לדעת אז מה הבשורה כאן, מה יש כאן, מה הנקודה כאן. ואני בשבת גם דיברתי איתו בסעודה, כי כשאמרתי שמדברים איתי ככה, מתקילים אותי, ושהיה מושגים של שליחות עם בשורה, אני מתבלבל, כי אני לא שליח ואין לי בשורה. אני מוכן לדבר על מה שבאופן ממשי, על מה שקורה כאן. אבל המילים האלה קצת מפחידות אותי, אני מאוד נרתע מהם. אני מוכן לדבר על העניין עצמו, אבל בלי כותרות. עכשיו אני אומר גם לכם, כדי להשלים את הדברים ש... זאת הייתה הנקודה, אולי שהניע את הרב שגר, ועקבות גם את האמירות שלי, וכמו שמתרחש בכלל בישיבה בכל השנים שלה, היא הייתה בדיוק הנקודה הזאת. כאן בדיוק אני אומר, אנחנו חושפים, ודווקא ראוי בערב פרשת נתן תורה לדבר על זה עצמו. כאן בדיוק המוקד, אחד המוקדים המרכזיים של המאמץ לשתול את התורה בנוף חדש ובסביבה חדשה. זה לא בעיה כללית של הדור, זה בעיה אישית של כל אחד מאיתנו. הבעיה של התפילה של כל אחד מאיתנו, והמוטיבציה ללמוד תורה, וההכרעה כמה להיות בישיבה, ואם הולך באוניברסיטה, ואיך הולך באוניברסיטה, אלו שאלות שהפכו להיות שאלות נורא אישיות, אלו שלא שאלות שם, אלו שאלות פה, בעומק הבטן. והמאמץ שנעשה הוא בדיוק במקום הזה, בקובץ שאנחנו עובדים, התחלנו אתמול בימי רביעי, שנבד בימי רביעי הבאים, עכשיו זה מתחדד עוד הרבה יותר. אני היום החלטתי לדבר קצת בשפה אחרת, ולא להיכנס לגמרי לעולם של הרב שגר דווקא, אלא לדבר באופן יותר רחב על המצוקה דווקא של אדמור הזקן, כדוגמה, על המדרש של רבי עקיבא, שזה גם לשתול את כל הדיון הזה בנוף הרבה יותר קדום. בעצם לטעון שהשאלות הללו של המתח בין ההתגלות במובן המנוכר לבין המגע עם התורה במובן היצירתי של הלידה, אלה שאלות עתיקות יומין. וזה חשוב שתדעו את זה, כי הרבה פעמים זה נבנה כאילו אבותינו, להם לא היה בעיות. אנחנו כאלה מזוכניקים כאלה, חפיפניקים כאלה, לא יוצלחים כאלה, ולכן אנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. אני חושב שזה חשוב שנעמיד את הדברים בצורה נוקבת שלהם, כי אני, והסיבה שאני אומר את זה, כמו שהמלחמה שאני מנהל כל כך הרבה שנים, וגם ממש קורא את עצמי, גם שיהיה מקום כזה שבו הדברים, שנדבר את הדברים האלה, המאמץ הזה מקורו לפחות לבחינתי, כי אני חש שכאן הסיכוי, דווקא להפגיש ולאמת בלי משוא פנים, בלי לטייח, בלי לברוח, לומר, להציג את הדברים ואת המצוקות במובן הישיר שלהם והבלתי אמצעי שלהם, לפחות לבחינתי, זה המעמד שעליו אני מוסר את חיי. שאני באמת מאמין שנפתחים לפנינו היום פתחים שיכולים ליצור איזו פריצה אדירה של התורה ושל הקיום האנושי בכלל במובן האוניברסלי. ועד שמדברים על שליחות במובן שהנעלה בליל שבת, המבט שלי מרחיק לכת הרבה יותר משליחות. כלומר, אין לי עדיין את המילים להביע את זה, אבל איזושהי פריצה של מוארות חדשה שהיא באמת תהיה נחלת האדם בכלל הרבה מעבר לעם היהודי, שיש להם הכשרת הלב, ושאנשים כמונו אולי נהיה נשאים של האור החדש הזה. אבל כדי לא לגלוש פה לסתם מילים שאין להם מילים ריקות, אני אסתפק בעצם זה שבעצם משהו לחשוף לכם מהמניעים שלי, גם כן באופן מאוד עמום בשלב זה מבחינתכם, לפעמים גם מבחינתי עוד אין לי דין וחשבון מלא, אבל אני חש שהנגיעה במקומות האלה היא, כמו שאדמור הזקן אומר, יש תורה של אירוסין, זה סיני טרנסדנטי, קדוש קדוש, אבל יש תורה גבוהה הרבה יותר, תורת משיח, שאנחנו כבר נמצאים בתוכה. מה יהיה היחס בינה לבין ההלכה? זה כבר עלה גם ביום ההלכה כאן. איך זה ישתלב בעולם שלנו? אין לי תשובות משכנעות, אני לא יודע. אני יודע לבשר לעצמי, אני יודע. אני נמצא בהרבה עולמות, וההלכה, כמו שאמרתי, זה העולם שלי, וטוב לי במקום הזה, ואני את התפילין שלי, בעזרת השם, אני אניח אותם כך או אחרת. אני לא חושב שזה, אני לא מוטרד מהעניין הזה, נאמר ככה. אני לא מוטרד מזה, זה בדיוק הלבושים שלי, כמו שאני לא הולך ארום ברחוב. אני מתלבש כשאני קם בבוקר, ואני מתלבש, זה לשים תפילין עליי. זה הלבושים שלי, שאני בשם תלית, זה הלבושים שלי, שאני בא לשבת, זה הלבושים שלי, ואני אוהב להתלבש בבוקר. הבגדים האלה מאוד מתאימים לי, דרך אגב, הם מאוד נוחים לי, ולכן אני לא רואה שום סיבה שבעולם שאני אשיל אותם, אין שום סיבה. אני אדכן אותם, אני אשוחח איתם, אני אולי אבש משהו יותר מעניין, יותר חשוב, יותר מתאים באופן ענייני לתקופה הזאת האחרת בחיי. שבת זה לא דבר אחד, יש הרבה לבושים לשבת, יש הרבה לבושים לתפילין, ואפשר לעדכן, אפשר גם לשנות, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל בכל זאת בקרה זה הלבושים. יבוא מישהו יגיד, שמה, זה לא הלבושים שלי, זה לבושים שלך, אוקיי, אתה, מה אני אשם, כמו שאתה לא תלבש בהכרח את הסוור שאני לובש, אז מה אתה רוצה לשכנע אותי לבוש את התפילין שאתה מניח, אם זה הלבושים שלך? כאן באים לשאלות באמת לא פשוטות, יש לי מה לפתוח, ואני גם רוצה לשמוע אותה, אבל לא כרגע, אני רק רוצה להגיד לכם שאני באיזשהו מקום מבין היטב מה שמדברים איתי. אני מבין את זה היטב, אני לא מבחוץ. וצריך, אני אומר, הדיבור הזה, עצם זה שיש בית מדרש שנותן מקום לדיבור הזה, בלי שאני יודע מראש לאן זה יוביל. אני לא יודע לאן זה יוביל, אני אף פעם לא ידעתי. אני גם היום לא יודע מה יקרה לי אחרי הצהריים, אני לא יודע וזה גם לא כך מעניין אותי. אני יודע מה אני אומר כרגע ומה מדבר אליי ואיפה אני נמצא. אני יודע שאני עומד את המדרש, אני מתענג עונג רב. אני לא צריך לדבר איתי על עונג בלימוד תורה, אני פשוט מתענג. אני לא צריך את ה... אמרתי אפילו הבוקר למישהו בשיחה פרטית, אמרתי שיש לי אפילו בעיה להתפלל בתקופה האחרונה, דווקא ממקום של מלאות, ש... כל מה זה תפילה? אתה צריך, אבא, תתה, נכון? אני אומר, תתה מגיע. שמעת, תצעק לו, תצעק תתה, אתה כופר בטובה. הוא צעקת לו, הגיע, נו, שמעת, תצעק לו עוד פעם תתה. הנה הוא כבר פה. ולכן תמיד התפילה תהיה מנציחה את הפער. אבל לפעמים זה קורה שכבר אדם, לפעמים יש רגעים שבהם, תודה לאל, יש כבר משהו שהתמלא. כבר לא צריך לצעק לאבא כל כך, וכבר... כבר חלק מהרבס כתבו אותי שיש מצב שקשה להתפלל כי כבר אתה כבר נמצא באיזה סוג של מלאות, כבר אתה מתפלל כבר, יש ודאי תפילות בקשה. באמת לעתיד לבוא כל הקורבנות יתבטלו חוץ מקורבן תודה. למה קורבן תודה לא יתבטל? להגיד תודה, זה ודאי מה שכבר עתיד לבוא. להתפלל כבר לא יהיה על מה, כבר שכבר הכל יהיה. מה שישאר לומר זה להגיד תודה, זה, וזה לכן הקורבן הזה לא יתבטל. ואגב ברמה הקיומית הפשוטה יש בחיי סיטואציה שאדם יש לו איזה מלאות, שמה שלא טוב זה להגיד תודה, ולהודות מעומק הלב, ולבוא ביום כיפור, לא לבקש כלום, להגיד ריבונו של עולם, תודה שנתת לי יום כיפור, שמה הייתי עושה ביום כיפור? אז אני מודה לך שנתת לי יום כיפור, וזאת תהיה החוויה של יום כיפור. מה דעתכם על אפשרות כזו, כל לבוא נרעש ונפחד ומפחד וכל זה, פשוט להגיד תודה, יש טהרה, יש ברכה, יש שפע, מה יותר מענג מיום כיפור, ואחרי זה סוכות, ואחרי זה שושנה רבה ושמחת תורה, וכמובן, מה לדבר על פורים, שאנחנו עושים עכשיו אוטוטוט פורים, אז מה יותר מענג מלהגיע לפורים, זה תלוי את מי בעצם, יש כאלה שלא מתענגים בפורים. אבל אחת לגביי, אני אומר, טוב, אוקיי, זה, אמרתי שאני צריך איכשהו קצת להעיר אתכם, אני לא יודעת איך לעשות את זה. עכשיו, מה שאני רוצה לראות כאן אולי במשהו, על הרמב״ם, לדלג על הרמב״ם, אבל שאין לי פשוט זמן, ונקרא משהו שכתב הרב שפרסמנו ממש סמוך למותו של הרב שגר בלימוד לקראת שבועות, זה גם היה קשור למתן תורה כמובן, במאמר אני רק אקרא בקצרה, קצת להתרשם ולהתבשם מהריח. הכתרים שנעשה ונשמע שניתנו לנו במעמד הר סיני הם שני הכתרים שעליהם כתרגה הלבנה בשעת הבריאה, כשטענה שאין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. כתרים אלו לפי רמח"ל ואחרים הינם השותפות והשוויון של הנותן נחמה, האיש, עם האישה הלבנה המקבלת, בין הבורא לבין הבריאה. ופירושו של דבר שלכל אחד מלכות ומקום ומקור משלו. כלומר, זאת המתח, שוב, רב שגר באופן מאוד אופייני לו, תיאר את המתח בין הנותן, הבורא, הדומיננטי, לבין הנברא. אבל גם הנברא רוצה כתר, הנברא רוצה את הכתר שלו, האגו, הסובייקט, מחפש את המקום של היצירתיות שלו. והמדרש של רבי עקיבא הרי הוא מתאר את זה בצורה כל כך נפלאה, או אלה שכתבו לו כמביא זכותו בים, שבעצם התורה נולדת מתוכי, היא לא הענות כנברא קנו על להתגלות אלא להפך. זה המתח שיש בין הבורא לבין הנברא, בין החמה לבין הלבנה, וזה הכתרוג שהיה ללבנה שהתמעטה, הוא באמת הכתרוג של הלבנה, הכתרוג של הלבנה, אומר הקדוש ברוך הוא, עליי כפרה שמיעטתי את הירח. וניסוח בוטה של לוינס, האינסוף האלוקי זקוק לחירותו האתאיסטית של הנברא כדי להגיע למומשו שלו, ובלי השוויון שביניהם לא ייתכן מתן קבלת תורה. וכן, זה מאוד מזכיר את הדברים של רבי נחמן, שהוא אמר על מה זה אמונת חכמים, שהחכם צריך שיאמינו בו. כלומר, החכם לא יכול להיות חכם, אם לא יהיה לו את התלמיד המטריס. התלמיד שמטריס ובעצם פונה לחכם ותוקף אותו, בזה הוא בעצם בונה את התורה של החכם. החכם, הרב, יכול להוציא את התורה שלו, שעומד מולו האדם שבא עם החופש שלו, אני לא מקבל את התורה שלך, אתה לא מדבר אליי, אין לך מה להגיד לי. ומזה עצמו, הרב מתכווס לעצמו, כי הוא בעצם אומר, הוא נשלח אליי כדי שאני לא אשקע בניוון, ואני אדלה מתוכי את האמונה של הדור הזה, של התלמיד שיושב פה לפניי. וזאת הנקודה של הכתר הלבנה וכתר החמה. ויש שני כתרים, ולוינס אומר שגם האינסוף האלוקי הוא זקוק לתאיזם של הנברא שהוא ימרוד בו, ואז המרד הזה עצמו יפוך להיות המבוא לדבקות הדתית הגבוהה ביותר. דווקא המרד הזה ברבה, ואני לא מדבר כרגע על הקדוש ברוך הוא, מדבר כרגע במונחים של הרב ותלמיד, שרב נחמן מאוד התעסק עם וכתב הרבה על זה. דווקא המרד הזה, ההתרסה הזו, אומר לוינס, היא גואלת לא רק את ה... נברא, את הסובייקט האנושי, שמהמקום של החופש שלו יכול לשאול את השאלות עד הקצה, אלא שבזה עצמו הוא גם גואל את הבורא, הוא גם גואל את הרבי, אם תרצו, ורק בדרך הזאת ייתכן פה חידוש בתורה. רק במקום הזה, בשדה השיח הזה של הנברא הזועק והבורא שנכנס למצוקה, דווקא במקום הזה יכול להתרחש. זה נכון להגיד במישורים יותר פשוטים, גם ביחסי הורים ילדים. ילד שבא בטענות לאבא שלו, או בת שבאה בטענות לאמא שלה, ונכנסת בה, ובעצם טוענת לפיה שאת עצת דמותך מונעת את ה... או עצת דמותך מעכב ומסרס את הצמיחה שלי, כי יש בכלל שאלות אחרות ממקום אחר. הדבר הזה לא רק שהוא גואל את הילד שיכול לזעוק את הזעקה, אלא גואל את אבא שלו ואת אמא שלו לא פחות מזה, כי רק בדרך הזו אבא יחזור להיות אבא ואמא תחזור להיות אמא, דווקא מהמקום הזה. זאת הנקודה של אותו דו-שיח, שרק שהוא קיים, אני אומר את זה כי למין הליכה שמגיעים לפרשת יתרו וקורא את ההתגלות בסיני, תמיד חסר לנו הקוטב המשלים. תמיד אנחנו, אף אחד לא שם לב, כל בית כנס עומד, כל מיני עשרת הדיברות וכל אחד יעשה ככה, ורק יוצא החוצה, נתן רץ החוצה, כבר שוכח מה שהראה. אני חושב שגם כשקוראים את פסוקי מעמד סיני בבית כנסת ועומדים שם, כדאי לעמוד שם קצת מחוייכים. כלומר, אוקיי, בסדר. עכשיו אנחנו מתחילים לפרוט ולרבות מהלידה שנולדת בתוכנו, מהחופש שלי, מהסובייקט שלי. זה המענה המיידי שלי להתגלות שאותה אני מכריז בפסוקי, וזה אותו אני שקורא את הפסוקים של ההתגלות, וזה אותו אני שגם באיזשהו מקום פונה ושואל את השאלות האינסופיות מהמקום של התודעה של תורת המשיח, תודעה משיחית, שבאיזשהו מקום לא מסתפקת באירוסין, אלא הולכת אל הכיוון של הנישואים והזיווג וההתענגות. אולי עוד קטע אחד שנוגע גם לדברים שגם דיברנו לאחרונה. סתם, איתן כתב בחיי כנס במה שנה שעברה, נזכרתי בזה, איתן כתב במקור ראשון סקירה של סקרת דברים שאני דיברתי שם על גמרא, ויש כאן משהו שאפילו לא, כשדיברתי לא הייתי ער לצורה שהוא שיקף את מה שאני, משהו ששמע ממני, ולכן אני לא באתי רק להדיר את עצמי כאן בקטע הזה, אלא כי זה נוגע כאן בדבר שכעוד מענה לשאלה של הראל, מה יש כאן, מה הבשורה כאן בישיבה, ואני חושב שהקטע הזה הוא בהחלט משקף כאן. אני דיברתי שם בעקבות בתורתו יהגה, אמרתי שם דברים, וככה שיקוף של הדברים באופן שבו איתן ניסח את הדברים. אז הוא מדבר עליי, סקר תורתו של הרב שגר לחידוש בדרכי לימוד הגמרא. סיפור של הרב שגר שיצא לאור לאחרונה ונזכר במוסף זה בידי הרב יעקב מדן מגילה פרשת וישלח, בוחן את הרקע החברתי והרעיוני של שיטות הלימוד השונות, ומציע צורת לימוד המותרת לעולמו של הלומד הציוני דתי. וזאת תיארתי גם תחושת פער שלא ניתן עדיין לגישור בין מרחב החיים הסובב לבין עולם הישיבות ולימוד הגמרא. אך מעבר לכך בדבריו, הכוונה בדבריי, עלתה אפשרות של לימוד גמרא ללא הכובד והטוטליות המאפיינים את הלימוד הישיבתי. לימוד המתבסס על כריתת ברית של הלומד עם התורה מתוך ידידות וקרבה, ולא מתוך מחויבות ותובענות. אני השוויתי לימוד זה לדגם של קיום זוגי שתיאר הרב שגר, זוגיות הנמנעת מלהגן את עצמה בתמונת עולם מטאפיזית, ומקבלת את עצמה כמקרית ומקומית. ייתכן שבדברים אלו ניתן לראות צעד מעבר למה שהוצג בצורות הלימוד השונות שחיברו את הלימוד לתפיסת העולם הציוני דתית. אלו עובד את בקשת האלוקים של הקהל, בקשת האלוקים של הקהל למציאת נקודות אחיזה חדשות. באמת הריאלית או באמת הפנימית, זה נוגע לדברים שאחרים דיברו שם. אני לעומתם הצגתי גישה ללימוד שאינה נזקקת לאחיזות שכאלה. גישה כזו יכולה להימנע מכובד הראש המופרז הנלווה לרוב לחיפוש המשמעות בלימוד, חיפוש המבקש את עיגולו בכנות המוחלטת שבמעמקי הנפש או בעצימות ההכרחית של הריאליה ההיסטורית. מה שנחסם בגישות אלה הם אפשרויות המאבק והמשחק, שני צדדים שדווקא תופסים מקום משמעותי במסע ומתן התלמודי כפי שהוא לפנינו. חיפוש המשמעות בהקשר המקורי בפנייה אל האישי אינו מוכן לקבל את מציאותו של פער בין הלומד לנלמד, פער שבתוכו יכולות לצמוח תנועות שונות ומשלימות, התנגדות לנלמד מתוך אמון שבעמדה האישית של הלומד, או פרשנות המבוססת על יצירתיות משחקית ולאו דווקא על האמת הפנימית של הלומד או של הסוגיה. כיוונים אלה שכאמור נוכחים בסוגיית הגמרא בצורות שונות אינם מתאפשרים כל עוד הגישה המחודשת הלימוד מנסה לשמר בתוכה את הכובד והחגיגיות אליו חתר הלימוד המסורתי. איך אמרנו? טרנסדנציה. ייתכן שדווקא הכיוון שהצגתי, המציע לוותר על יסודות משמעותיים במנגינת הרקע המלווה את הלימוד, יוביל את בקשת האלוקים המפעמת בציבור למחוזות חדשים. עכשיו, אני רוצה לסיים באמירה מחויכת, זאת לא העמידה שלי, זאת העמידה של איתן ששמע אותי. זאת אומרת, זה כבר העמידה, זה עוד צעד, אני מאוד שמחתי שהוא כתב את זה, כי פתאום הבנתי שהלכת עוד צעד מעבר למה שהתכוונתי לומר. זה דבר שמאוד שמח אותי, שדווקא השומע יכול כבר מיד לקדם את העניין לעולם שהוא חי בו, ובאמת זה מאוד עזר לי גם זה באמת היה יישום יפה למה שאמרתי קודם, שדווקא הדו-שיח הזה שבא התלמיד שזרק ומביא את המקום שלו, זה כמובן גם מרענן את התודעה של האומר, וזה כמובן ממש ככה. אני לא יודעת כמו שאני הייתי כותב דבר כזה כסיכום הכנס, אבל הכנס זה סיכום יותר מוצלח ממה שאני הייתי כותב. אז טוב שהוא כתב את זה ולא אני. טוב, יש לנו סיכום עגום היום לדברים שדיברתי. אתם הייתי מראה לכם איך אתם נראיתם היום בלימוד, חבל על הזמן. זה ממש, ממש מעורר איזה קינה כזאת, ממש, רק השאלה אתם הולכים קצת לחייך. עד אשר זה ממש היה... מה קרה? מה?
אולי
איזה
ניגון
יבבני
כזה.
מה?
שעשת ניגון
יבבני
כזה.
ניגון יבבני? אני לא כל כך מכיר ניגונים כאלה.
לא, יבבני.
מה שמייבב כזה. אני פחות מכיר ניגונים כאלה כבר, כבר שכחתי אותם. לא, אני אומר, תיקחו את ברצינות, אני אומר לכם, הדברים שלי, אנחנו מדברים כאן, הם נורא חשובים, גם עכשיו, גם בהזדמנות אחרות, גם... תיקחו את זה ברצינות, אתם, הרבה פעמים אני רואה חבר'ה שבאים כאן לדבר בישיבה. מה זה, מה קורה בישיבה? תפקיד הרב לדבר, תפקיד התלמיד לעשות ככה. בסוף הקהלים גם כאלה בצבא אחרי, תיזהרו. אז אני מציע, קצת תשברו את ה... תפרו את ההרגל המגונה הזה. זה תורת חיים, זה דברים שאני מדבר אותם ממש מנעמת ליבי, וזה פרי של המאבקים שלי עם עצמי ועם דרכי, ועם מה שקורה כאן בישיבה. ואם אתם תמשיכו לשחק את המשחק שהתרגלתם אליו בישיבה התיכונית ובישיבת ההסדר, אין מצב, כלומר אין סיכוי, לא יצא שום דבר. כל אחד ימשיך לעשות ככה, ילך כאן לחדר אוכל לאכול צהריים, ולא נודע כי בא. אני בהחלט אומר שהדרך היחידה שאני רואה בעיני רוחי שיכולה ליצור שינוי שממש בדמותו של אדם, שתיקחו את זה ברצינות. אני לא יודע מה להגיד לכם יותר מזה. יש פה זרעים שיכולים ממש... להסעיר ולהפרות באופן ש... בואו נגיד דבר אחד, נגיד לכם שאני בצעירותי וגם לא בצעירותי לא שמעתי דברים כאלה, לא אמרו לי אותם. אז לפחות אתם תיהנו מזה שיש היום מישהו שאומר לכם את הדברים האלה, וזהו, אין לי יותר מה להוסיף לזה, רק די לחכימה. נראה אם זה היה מספיק ברור.